כשכסף פוגש אנשים. איך אנשים מגיעים לכסף, והוא אליהם. דרכים, שיטות ואסטרטגיות. עם יעל גלזר.
שלום, ברוכים הבאים. בוקר טוב לירז, מה שלומך?
היי יעל, איזה כיף להיות פה, התגעגעתי.
גם אני התגעגעתי. אנחנו ככה פטפטנו מאחורי הקלעים טיפה על השינוי בהרגלים של האנשים בתוך תקופות משבר, ואני חושבת שזה, דיברנו ככה על זה שאנשים איבדו קצת את חדוות הקנייה, מגיעים לבתי קפה והקניונים פתוחים, אבל הכל עדיין שומם. והיום בפרק הזה, פרק מספר 6, אם עדיין לא צפיתם בפרקים הקודמים, אז אתם מוזמנים להאזין להם בספוטיפיי, אייטיונס ובכל יתר המדיומי הפודקאסטים השונים. היום אנחנו הולכים לדבר על אולי דברים שיעזרו לקניונים ולבתי קפה, טיפה להחזיר אנשים לחדוות ההשתתפות, ונדבר על עקרונות השכנוע, אז... ומתגי שיווק פסיכולוגיים, אז על מה בכלל אנחנו הולכות לדבר היום, ספרי לי.
אז אנחנו הולכים לדבר על עקרונות באמת של השכנוע, שהם לא בהכרח קשורים לשיווק, הם יכולים לעזור ולסייע בכל תחום בחיים, אבל מדובר בעצם במשהו שהוא תחת הקטגוריה של social norms, נורמות חברתיות שאנחנו מצייתים להם מתוך תהליכי סוציאליזציה, אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מצייתים להם, ולכן... אם אתם יודעים את הנורמות האלה, אם אתם יודעים בעצם להבין ואיך ליישם אותם, בקלות אפשר להשתמש בהם ותתפלאו כמה שהן פשוטות וכמה שהן אינטואיטיביות, וכביכול תגידו לעצמכם, כן, ידעתי את זה, הן עובדות והן עובדות מצוין, כי כיצורים חברתיים אנחנו התפתחנו להקשיב לנורמות האלה. הנורמות האלה מבחינת האופן שבו חיינו כשבטים, בג'ונגל, בטבע, באבולוציה, זה הדבר היחיד שגורם לשבט או לקבוצה או לקהילה להמשיך לתפקד, ולכן באופן לא מודע הן מחוותות אצלנו, ואנחנו למעשה מקשיבים להם אפילו בלי צורך ללמוד אותם יותר מדי. כמובן שנוציא החוצה כל מיני הפרעות נפש כמו פסיכופטים וסוציופטים, אבל רוב האנשים מקשיבים לנורמות האלה.
אז בואי נצא לדרך, מה עיקרון השכנוע שהיית אומרת שהוא עיקרון השכנוע מספר אחת?
אז מספר אחת זה עיקרון ההדדיות, שהוא תמיד תמיד עובד. מה הכוונה בעיקרון ההדדיות? אם אפילו איש מחירות, לא משנה אם הוא מעצבן, אם הוא לא מעצבן, כל בן אדם, גם אם הוא זר, שנמצא מולנו, וייתן לנו משהו. בחינם כביכול, משהו מעצמו, אפילו מחמאה, לא רק, אפילו לייק, אנחנו נרגיש צורך להחזיר לו. אני עשיתי מחקר על כל מיני סמנים של הלייקים, כלומר, מה הלייקים אומרים? כי הסתבר לי, אחרי שבדקתי את זה לאורך תקופה, שהלייקים אומרים בין היתר, כמעט, הדבר האחרון שהם אומרים, סליחה, זה אני אוהב את מה שכתבת. למרות שכביכול זה המקור שלהם, אבל הם אומרים המון דברים אחרים, בעצם יש לייק הדדי, שהוא הלייק הכי נפוץ, שאם אתה נותן לי לייק, אני אתן לך, ומסתבר שכשאנשים שרגילים לתת לייק אחד לשני, ואחד מפר את החוזה הזה, ומפסיק לתת, אז גם השני מפסיק לתת, כלומר אין שום, בלייקים אין שום אמירה של אני אוהב את מה שכתבת, יש אמירה אתה חשוב לי, או אני רוצה לפרגן לך, או אכפת לי ממך, ואחת ההוכחות הנוספות לזה, שאנשים לא קוראים כמעט מה אנשים כותבים בפוסטים, אבל הם עושים לייק אוטומטית לפי מי הבן אדם. עיקרון ההדדיות, אני אתן דוגמה נוספת, למשל, עם מלצר לצורך העניין, כזה בשביל הטיפ שלו, ואתם יודעים שזה בשביל הטיפ שלו, מביא לכם איזה מנה שאתם אומרים, יש את המנה, ואתה אומר, אין, אבל אני אביא לכם, אנשים נותנים לו טיפ הרבה יותר גבוה. זה לא משנה שאנחנו יודעים שהוא עשה את זה בשביל הטיפ. באותו אופן נמצא שלמשל מחמאה, גם אם אנחנו יודעים שזה נאמר כדי להתחנף אלינו, כדי לקבל משהו, או וואי, איזה יפה את היום, אפשר את האוטו שלך, זה עדיין עובד. זה עובד עלינו כי זה מוטבע בנו, ועיקרון ההדדיות הוא עיקרון שמאוד מאוד חשוב וקל להשתמש בו.
זיג זיגלר אמר איזשהו משפט, תקבל את כל מה שאתה רוצה בחיים אם תעזור למספיק אנשים אחרים להשיג את מבוקשם, אז אולי עיקרון ההדדיות בא לידי ביטוי גם בעניין הזה, ואנחנו יודעים שעיקרון ההדדיות עובד גם עם אנשים שאנחנו מכירים, אבל לא רק, כלומר הוא יעבוד גם עם אנשים שאנחנו לא מכירים, עם זרים.
לגמרי. הוא תמיד יעבור, ואגב גם כשאנחנו עכשיו מדעי האי-קומרס מדברים על אתרים, אז אנחנו כמובן יכולים לדבר על עיקרון ההדדיות שם, כלומר כל מיני דברים מאוד קטנים שאנחנו כביכול לא רק נותנים, לא צריך לחשוב רק ברמה של משהו חומרי לתת. אז מסתבר שאפילו, וזה אני באמת, אני, קשה לי שקוראים לזה פרסונליזציה, אבל אפילו שאומרים לך, היי יעל, מצאתי כמה דברים שאולי תאהבי, ברמה הזאת זה כבר נותן תחושה טובה, זה נותן תחושה שאני חשוב, שאני ואליוד, שנתתם לי משהו, ולכן כל דבר שאפשר לעשות עבור המשתמש, לראות אותו, לחשוב עליו, הוא בעצם מאוד מאוד יעזור לקנות. אגב, מוכרות בחנויות משתמשות בזה בצורה מאוד מאוד טבעית כל הזמן, הם נורא 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 מסייעות, ואז הרבה אנשים, הרבה לקוחות אומרים לי, וזה משהו ידוע, שברגע שמישהו כל כך עזר לה, מאוד קשה לה להגיד, טוב, אני לא רוצה ולצאת החוצה. והן משתמשות בטריק הזה, שנראה לי נוראי, כי הן יודעות שהן גורמות למישהו להרגיש מבוכה וחוסר נעימות, והן עדיין עושות את זה, ובאמת, אנשים הרבה פעמים קונים, רק כי לא נעים להם, כי הם כבר כל כך קרקרו סביבן, וכל כך ניסו לעזור להם, שלא נעים להם אחרי כל זה להיות חצי שעה ולא לקנות.
אז אנחנו יודעים שעיקרון ההדדיות עובד, ואנחנו יכולים להפעיל אותו בצורה טובה גם עם קהל גדול, כלומר למסה, וגם באחד על אחד בפגישות שאנחנו מקיימים עם אנשים, של תמיד להיות הראשון שנותן, או הראשון שקורא בשם, או באמת יוצר את האינטראקציה. אוהד פה כותב, כמו הקמפיין של אריק רישנה עם הפרחים, נתנו פרח וגייסו מיליוני דולרים. אני לא מכירה את הקמפיין הזה, אבל, אוקיי, אבל ברגע שאנחנו מפעילים את העיקרון הזה של ההדדיות, הוא דבר שאנחנו יכולים לראות שיוצר ערוצי...
נכון. אגב, רק אני נזכרתי בעוד דוגמה שאפשר להשיג את מבוקשנו, אבל הדוגמה של הפרח, אני לא מכירה אותה, אבל פשוט הזכירה לי משהו, כי מה זה פרח? מה העלות של פרח עבורנו? כלומר, אפשר להשקיע בזה מעט מאוד ולקבל כל כך הרבה. אני יודעת שמתווכים למשל, שאני מדברת איתם על עקרונות השכנוע שלהם, יש להם אסטרטגיה מדהימה. הם, הרבה פעמים, אחרי שרואים כמה בתים, הם לוקחים את הלקוחות שלהם, והם מתעקשים לקנות להם את הקפה. אחרי שקניתם לנו קפה, הרבה יותר קשה לנו לסרב לבית. תחשבו מה זה אומר, וזה תמיד תמיד עובד.
אני חושבת שזה הסיבה שהרבה מאוד מהמשווקים הדיגיטליים פיתחו את המקום הזה של לתת מוצר חינמי. ככלי שמביא את ה...
כאן זה בעיה, כי בהתחלה עבד, והיום זה כבר נהיה שחוק, ולכן תחשבו על דברים אחרים.
אז זה בדיוק משהו שאני מלמדת אותו בקורס שבו אני מלמדת איך למכור בוובינרים, אז אחד הדברים שאנחנו יודעים היום זה שכמו שאת אומרת, נשחקו כל המדריכים החינמים שאנשים מקבלים, אוקיי? אז אנחנו צריכים למצוא את ההדדיות עובדת באיזושהי צורה אחרת, ומה שאני אומרת זה, שבתוך מעמד למשל של הרצאה או של וובינר, אם נתתם תוכן טוב במשך שעה לקהל שהגיע והוא נמצא יחד איתך בהרצאה חיה, כבר יש איזושהי הדדיות מסוימת שהיא, שאחרי תהליך המחירה קל יותר. אוקיי, אז דיברנו על עיקרון ההדדיות, איזה עיקרון נוסף יש לנו?
העיקרון השני הוא נקרא עיקרון המחסור. כלומר...
עיקרון המחסור?
טוב, כן. ברגע שמשהו הוא לא מושג, ברגע שמשהו עזל מהמלאי, הוא פתאום הופך, הערך שלו הופך מאוד מאוד גדל, ואנחנו פתאום נורא נורא רוצים אותו. וזה משהו שגם אנחנו מכירים את כל המניפולציות עלינו, ועושים לנו את זה ורק היום ול-24 שעות, וכל ה-urgency effect, והם עובדים כמו קסם, וזה מפתיע אותי איך הם תמיד תמיד עובדים, כי יש לנו מין תחושה כזאת שאם משהו נגמר, אז כנראה הוא היה ממש ממש טוב, ואז אנחנו פתאום הרבה הרבה יותר רוצים אותו. וזה גם...
כמו הטלפון שלך, שממשיך לצלצל למרות שאת לא עונה. זה מדהים מה שאת אומרת, כי את יודעת שראיתי לא מזמן את העניין הזה, נכון, יש את הפרסומת של רק היום במחסני חשמל?
נכון, אבל זה כל יום.
זה כל יום, זה כבר 10 שנים שזה כל יום, רק היום במחסני חשמל, אבל אני מניחה, זו רשת יחסית גדולה, אני מניחה שהם ממשיכים להשתמש בפרסומת הזאת כי היא עובדת להם. אז יש כאן, האם זה עובד על המתג הזה של המחסור, על העיקרון של המחסור?
כן, כן, כי אם זה רק היום, אז מחר כבר לא יהיה לי, אז ברגע שאני נכנס, יש לי מעין צורך כזה לבוא ולקנות, אני כבר מרגיש את החוסר, אני כבר מרגיש שאני לא רוצה להפסיד, ומסתבר שהדבר שאנחנו הכי שונאים זה להפסיד, זה עובד על הפחד מהחמצה, הפחד מהפסד, מסתבר שהתחושות שלנו כשאנחנו מפסידים הן הרבה יותר משמעותיות מהתחושות של לקבל את אותו דבר שווה ערך, כלומר הפסד של 2 שקל הוא הרבה יותר כואב מהשמחה שאנחנו נחוש ברווח של 2 שקל, ובאותו אופן אני אגיד פה בסוגריים, בהקשר לזה נמצא שברגע שאנחנו רואים מבצע עשו בסופר פארם, שמו תגי מחיר בצבע כתום זוהר כמו שהיה פעם, ולא כתבו על זה מבצע, לא היה מבצע, רק שמו את התגים האלה שהם כבר באסוציאציה אצלנו עם מבצע, ומסתבר שרק התגים האלה גרמו לקנות הרבה יותר מאותם מוצרים, רק אנחנו חושבים שהם במבצע. כלומר, יש דברים שעובדים עלינו ברמה לא מודעת, ולא משנה כמה אנחנו יודעים שמנסים להפעיל לנו מניפולציות, הן עדיין תפעלנה.
זה גם מה שנקרא אפקט המוגבלות, כלומר אני יוצרת מוגבלות מסוימת של, זה יכול להיות מוגבלות במספר יחידות, זה יכול להיות מוגבלות גם בזמן, כלומר אם אני לא אעשה פעולה מסוימת בתוך פרק זמן, זה יכול להיות מוגבלות שבאה לידי ביטוי בכמה כיוונים, כלומר בהעלאת מחיר, בזמן שהולך לעבור וההצעה תרד, במספר יחידות כמו שתיארת, זה מדהים לראות שברגע שמישהו חווה איזושהי הרגשה של מחסור, הוא יקנה יותר רק מתוך הצורך הזה להשלים, אז יש את האפקט המחסור, ויש גם את אפקט העיגון, נכון? יש אפקט של עיגון.
אפקט העיגון, נכון, אנחנו לא בהכרח משלחים אותו לעקרונות השכנוע, אבל כן, מה שהפריימינג אפקט אומר, שבעצם, וגם הדקרנו את זה פה,
נכון.
האופן שבו אנחנו נמצב את הבעיה, האופן שבו אנחנו נציג את הבעיה, מאוד מאוד ישפיע עלינו. למשל, נמצא שאם אני אגיד שנניח בן אדם חולה במחלה קשה, והרופא יכול להגיד לו 2 דברים, הוא יכול להגיד לו, יש תרופה, הסיכוי שהיא תעבוד הוא 80%, או שהוא יגיד לו, הסיכוי שאתה תמות הוא 20%. במקרה הראשון, רוב האנשים ייקחו את התרופה, במקרה השני, האחוזים על אותם אחוזים, רוב האנשים לא ייקחו את התרופה, כלומר, האופן שבו מציגים לנו את סיכויי ההצלחה, האופן שבו בכלל, אפילו לא רק את סיכויי ההצלחה, אם אני אומרת לכם, תקשיבו, רכשתם כרטיס לסרט, ב-50 שח, הגעתם לקולנוע וגיליתם שהכרטיס הלך לאיבוד, מה הסיכוי שתרכשו כרטיס נוסף? רוב האנשים לא ירכשו כי הם ירגישו שהם הוציאו 100 שקל על הכרטיס, אבל מצד שני, אם אני אגיד לכם, הלכתם לקולנוע, לא קניתם כרטיס, פתחתם את הארנק וראיתם שעבד לכם שטר של 50 שח, פתאום אנשים אין להם בעיה, כי השטר של ה-50 שח מתויג במגירה אחרת במוח, ואין לו קשר לסרט, ולכן אז לאנשים לא תהיה בעיה לרכוש, למרות שמדובר בדיוק על אותה בעיה, והפריימינג משחק תפקיד מאוד מרכזי.
חני כותבת שזה כמו הנייר טואלט והביצים, אז על אפקט המחסור אני מניחה שמדברת בקורונה. אין טוב מזה. משהו קטן לגבי אפקט העיגון שראיתי גם שעובד מעולה בתהליכי מחירה, בתהליכי מחירה אונליין, ובכלל זה הנושא הזה של ברגע שיש את הפריימינג, כמו שאת קוראת לו, של מחיר יחסית גבוה, אבל אחר כך המוצר מוצע במחיר שהוא יותר נמוך, יש גם כן איזושהי קלות גבוהה יותר של הלקוח לרכוש, כי אומר, אוקיי, אם אני חשבתי שהמוצר הזה עולה 5,000 שקל, ובסופו של דבר מתאים לי אותו ב-2,000, אז אני אקנה אותו, ובטח אם את שמה גם את המוגבלות שזה רק עד חצות.
מעולה, נכון. זה בדיוק מה שאני קוראת חשיבה יחסית. כלומר, אנחנו אף פעם לא יודעים את העדפות שלנו, עד שאנחנו רואים את היחס ביניהם. אנחנו רואים את העדפות אחת ליד השנייה. כלומר, אנחנו יכולים לא לרצות לקנות משהו, ואז לראות שהוא במבצע, בדיוק מה שאת אומרת, ופתאום הוא הפך להיות מבחינתנו מאוד מאוד אטרקטיבי.
אוקיי, איזה עוד עקרונות יש לנו לשכנוע?
יש עיקרון של הסמכות. אנחנו נרגיש יותר טוב לקנות מבעלי סמכות, בגלל זה הרבה פעמים אנשים סתם דוחפים דוקטורים לכל מיני מצגות, ושמים אנשים בחלוק, ומגוון שיטות וטכניקות כדי למעשה לגרום לבן אדם שמדבר, שמציע להישמע בעל סמכות, וזה לא משנה מה, זה עדיין עובד עלינו. זה מורה מצחיק, אתמול דיברה איתי כתבת, ראיינה אותי, ואמרה לי, תראי לי רז, אני חייבת לספר לך משהו, אני מאוד נהניתי לדבר איתך פעם אחרונה, וזה נורא מרגיז אותי מה שהרבה פעמים כתבים עושים, כי הם יודעים כבר מה הם רוצים להגיד, אף אחד לא לומד שום דבר חדש, אבל הם אוהבים את הטייטל דוקטור למטה, אז הם, אז למעשה הם יקחו איזה דוקטור, למרות שאין פה שום דבר שבן אדם אחר לא יכל להגיד. ואני עניתי לה, זה כל כך נכון, כי הרבה אדם בתוכניות בוקר, הם אומרים לי מה אני אמורה להגיד, אבל אני צריכה לשבת שם, שיהיה כתוב לי דוקטור מתחת, וזה מבחינתם עשה את ההבדל, כי אני דוקטור, כי הם יודעים, הם עושים שימוש במניפולציה הזאת, שאנשים אוהבים להקשיב לבעלי סמכות.
ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי נאמר במותגים הגדולים? איך המותגים הגדולים יכולים להשתמש בעיקרון הזה של הסמכות? כי בסופו של דבר לאט לאט המותג הופך להיות הסמכות עצמה?
לא בדיוק, אלא אני אגיד לך איך אנחנו השתמשנו בזה. למשל, כשאנחנו פיתחנו עם ונס איזושהי הבנה לגבי הלקוח ורצינו לשווק אותה, אז ממש פיתחנו מודל, עשינו מחקר. עכשיו, המותגים הגדולים היום, אבל באמת הגדולים, שיש להם יכולת, הם עושים שיתופי פעולה עם Harvard Business Review, ועם Forrester, ועם כל מיני חברות מחקר שונות, וזה בדיוק העניין. זה לא שהמחקרים שם, באמת, גם Forrester, עם כל הכבוד, אין להם איזה תובנות שלא ידענו עליהם, הם יודעים בעצם למצב אותם בצורה יפה, אבל בעצם זה שאיזשהו ברנד עשה מחקר עם פורסטר, נותן איזושהי אקסטרה ולידציה. והיום נגיד גוגל לקחו את זה למקסימום, ויש להם כבר חברת מחקר בפני עצמה, גם פייסבוק. אז הסמכות הזאת היא משמעותית.
הייתי אומרת שגם הסמכות הזו באה לידי ביטוי בטייטל, כמו שאת אומרת, אבל לא רק, גם ברגע שאני יושבת, יש אופן מסוים שבו אני יכולה להביע סמכות גבוהה יותר בתוך תהליכי נניח מחירות או הרצאה או האופן שבו אני מדברת. רק ניקח שני אנשים ואפשר להסתכל על ההבדלים בצורה יחסית ברורה של מי נשמע סמכותי יותר ומי נשמע פחות. את יודעת, קראתי לא מזמן ספר שנקרא Bad Blood על, לא זוכרת את שם החברה, אבל זו חברה שבחורה בשם אליזבת ג'ובס הקימה וגייסה מיליארדי דולרים על בדיקות דם שהיה אפשר לעשות כביכול
כן.
באיזושהי צורה שזה היה פרוד מההתחלה ועד הסוף.
ואחד הדברים,
אז זהו, זה גם סרט ואני שמעתי את האודיובוק, ואחד הדברים המדהימים שסיפרו זה שהיא התחילה להשתמש בה בפגישות שהייתה הולכת בטון יותר גבוה, נמוך סליחה, וכדי להישמע הרבה יותר סמכותית, ואנשים היו מעידים על זה שזה היה מוזר, אבל מצד שני לכל מקום שהיא הגיעה היא הצליחה להשיג את מבוקשה. אז אני מניחה שהיו לה עוד כמה קריטריונים, אבל נניח היא עשתה שימוש בכל כדי לחזק את יכולת הסמכות שלה.
לגמרי.
זה מאוד מעניין. מה עוד? מה עוד יש לנו? איזה עוד עקרונות?
אז יש לנו את העיקרון של הצורך שלנו להפחיד דיסוננס, הצורך שלנו להיות עקביים. מה זה הדיסוננס הקוגניטיבי? תיאוריה עוד משנות ה-70, שמה שעשו, לקחו שתי קבוצות של נבדקים, ונתנו להם להשתתף במשימה מאוד 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 משעממת, ברמה של להעביר חפץ ממקום א' למקום ב', במשך שעה, ואחר כך באו ואמרו להם, אתם מוכנים לקבל דולר בעבור זה שתספרו לנבדקים שבאים אחריכם, שהמשימה למעשה הייתה מאוד מעניינת. שנייה, הם אמרו, קחו 20 דולר. עכשיו, הדבר המפתיע בניסוי הזה, שכל הנבדקים, גם אלה שקיבלו דולר וגם אלה שקיבלו 20 דולר, הסכימו לבוא ולהגיד לאלו שבאו אחריהם, שלמעשה המשימה הייתה סופר מעניינת. ואז שאלו אותם, את אלה שקיבלו 20 דולר, למה שיקרתם? אז הם אמרו, אנחנו סטודנטים עם כל הכבוד, ובשביל 20 דולר אני מוכן לשקר. ואלה שקיבלו דולר, באו ואמרו, לא שיקרנו, המשימה הייתה מאוד מעניינת. כלומר, אנחנו רואים שכשיש איזשהו פער בין איך שאנחנו תופסים את עצמנו, בין אדם שישקר בשביל דולר, או בין ההתנהגות שלנו, אז אנחנו למעשה נשנה את מה שאפשר לשנות. ההתנהגות כבר אי אפשר, אז אפשר לשנות את העמדות שלנו. ואגב, גם זה תהליך של רציונליזציה שהוא מאוד מאוד חזק, כמו אנשים שמעשנים, ומבחינתם זה עובד, זה פוגע באנשים אחרים. זה לא פוגע בנו. אז בעצם לעשות שימוש בצורך הזה של אנשים בעקביות, זה מניע רב עוצמה.
זה מדהים מה שאת אומרת, זה קצת התחבר לי פתאום לאחד הדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, על הנושא של המגירות, והעובדה שאנחנו שמים את הדברים במקום הנכון שלנו. אז זאת אומרת שברגע ששילמו לנו דולר, עוד לא הצדקנו את הפעולה, אבל כששילמו לנו כבר 20 דולר, הצדקנו למעשה את הפעולה. מעניין אותי לדעת איך אפשר להשתמש בזה בפועל, איך את משתמשת בזה כעיקרון שכנוע.
אז זה בדיוק מה שאת אומרת. כלומר, אם אני באה ומשכנעת את הבן אדם, למשל, עשית לייק למשהו, אז כנראה אתה אוהב את זה, אחרת מה, אתה סתם עושה לייק לכל דבר, או דוגמה נוספת, זה אני בעצם מראה לו שהוא אהב את המוצר בעבר, הוא קנה את המוצר בעבר, אז בגלל שהוא כבר חשב ככה, אז מה, עכשיו אם הוא ישנה, מה זה אומר עליו פעם? כלומר, זה לא תמיד עובד, אבל רוב המקרים זה עובד מצוין.
מדהים, זה מערכת ההצדקות הפנימית שלנו, שאם אנחנו נותנים לה את הצורה הנכונה, אנחנו יכולים לשכנע את עצמנו בהכל, שמה שאנחנו עושים הוא בסדר, הוא נכון, הוא צודק. יש דברים נוספים, או שככה סקרנו את הכל?
יש עוד שניים, כלומר, לא סקרנו את כולם, אנחנו לא מתקרבים לזכור את כולם, קיוויתי פה שנצליח לזכור את המרכזים שלהם. אבל זה ידוע שאנשים מאוד אוהבים גם לרכוש, גם לעשות עסקים עם אנשים שדומים להם. ולכן, כאן עובד עיקרון הפרסונליזציה שדיברנו עליו בהרחבה מספר פעמים, שזה אומר שלגרום לקהל שלך להבין שהוא בבית, שהוא במקום הנכון, שהוא מדבר עם אנשים שאיתו, אפל עושים את זה מעולה, נייקי עושים את זה מעולה, כלומר, לבוא ולהבין את הבן אדם ולהראות שהוא במקום הנכון, זה משהו שהוא תמיד עובד. אגב, גם אפילו בתהליכי גיוס, נמצא שאנשים מנהלים לא מגייסים לפי תכונות של הבן אדם, אלא לפי אנשים שנראים.
ואפשר למשל להשתמש בדבר הזה בצורה מאוד טובה בתחום של השיווק הדיגיטלי, למשל בעדויות, אתה מביא עדות, נניח סתם, בואי ניקח קורסי eBay ואמזון, אז אפשר להביא לקוח שלנו, אישה שיצאה לפנסיה, שיצרה הצלחה, והיא נמצאת כעדות על המוצר, אז נשים אחרות שיגיעו, שהן בפנסיה, הן יכולות להגיד לעצמם, אוקיי, זה ממש דומה, זה אומר שיש לי סיכויים טובים יותר להצליח, האם זו דרך נכונה להשתמש בעיקרון השכנוע? אוקיי, אז למשל עדויות זה כלי מאוד מאוד טוב, כי הרבה אנשים אני מכירה שעושים תהליכי מכירה, ואז אומרים, כן, משה הצליח לעשות את זה, והוא הצליח להיפטר מהמשקפיים, והוא הצליח להרדים את התינוק כל הלילה, אבל הם לא עובדים על הדבר שהוא הכי הכי חשוב, שזה לא רק מה הוא הצליח לעשות בזכות המוצר, אלא במה המאפיינים שלו דומים ללקוח הבא שאמור להגיע, וזאת ההקדשה המשמעותית יותר. מה, איזה דבר נוסף, עיקרון אחרון?
אז דיברנו עליו קצת כזה בחצי משפט, אבל וגם נאמר פה בדוגמה שזה עיקרון העדר. אם אנשים אחרים עשו, אז זה טוב. זה שונה מעיקרון
ההדדיות.
וגם ההדדיות, הוא אומר, המוצרים הכי פופולריים, כי אם הכי פופולריים, כנראה בסוף כשאנחנו לא יודעים, כשאין לנו ידע, אנחנו דיברנו, אנחנו יוצרים חברתיים, אנחנו מסתמכים על ידע של אנשים אחרים, ולכן העיקרון הזה, אם אני הולך לפי הרוב, אני לא יכול לטעות. זה איזושהי, ודיברנו על הנייר טואלט, אם כולם קונים, כנראה זה בדיוק מה שצריך, בזמן הקורונה, להילחם בקורונה, כמויות מטורפות של נייר טואלט, והעיקרון הזה עובד מעולה, גם אם הבורסה יורדת, עולה, כל עובד על אפקט העדר.
אני אגיד דיסקליימר שזה עובד מעולה גם עם ילדים, כל העקרונות האלה, זה סוד מקצועי שאני אתן לכם וישנה את החיים שלכם, כל אחד מהעקרונות האלה עובדים טוב על ילדים, בואו כולם עובדים
על הילדים, כולם יש פלאפון.
זה גם נכון, זה עובד גם לצד השלילי, אז לא נשכח את זה. ואני חושבת שאם אני לוקחת את הנושא הזה של אפקט העדר, אז אנחנו יכולים לראות שיש כל מיני דברים שגורמים ללקוח מסוים לראות את הפעולה הזו בצורה, נניח, אם הלקוח הזה יודע שכבר 100 אנשים נרשמו לקורס, אוקיי, אני גם רוצה, אם יש תורים ענקיים לפני חנות אפל, כי אני רוצה לקנות לי את האייפון החדש.
אני גם אעמוד שם עם אוהל ויחכה כל הלילה, כנראה זה משהו.
ואז זה כמובן מצולם, עולה לרשתות, ונהיה באז אפילו עוד יותר גדול. אני חושבת שאחד מהשיטות שיווק היום שעובדות עם זה בצורה מדהימה, זה שיווק משפיענים, שעובד גם כן הרבה מאוד, ואם אנחנו כבר בענייני סרטים וספרים, אז למשל הפסטיבל, נו, איך הוא נקרא? פרי? פר? מה שהיה עליו את הסרט בנטפליקס עם ה...
נראה לי, אני לא זוכרת.
הפסטיבל, עוד רגע זה יעלה, אבל היה על זה באמת את ה... זה נקרא הפסטיבל פייר. והוא בעצם פסטיבל שעבד גם כן הרבה מאוד עם שיווק משפיענים, וכל מי שקנה את הכרטיסים לאותו פסטיבל עצוב, שבסופו של דבר נתקעו בו המון אנשים בבהאמאס עם אוהלי חירום, עבד בדיוק על העיקרון הזה, אם כולם הולכים, אני גם, אני לא אבדוק איפה ישנים, מה אוכלים, שיש טיסות חזרה, מה מזג האוויר, אבל אם כולם הולכים, אני גם אלך, וזה סיפור מטורף, ממליצה בחום גם על הסרט, כי הוא מדגים בצורה טובה, ואיך זה עובד, וזה עובד כל כך חזק, שאפילו האמריקאים הוציאו כמה תקנות וחוקים לגבי העבודה עם שיווק משפיענים, אז זה נושא שהוא ככה סופר מעניין. אז אני מסכמת בשתי מילים, דיברנו היום על עקרונות שכנוע שהם סופר חזקים עוצמתיים, וזה לא משנה אם אתה מותג גדול, ובין אם אתה משווק יותר קטן, מעיקרון ההדדיות, המחסור, דיברנו כזה במילה על הנושא של העיגון, אפקט העדר, ובטוח שכחנו, סמכות, איך קראת לזה, הדיסוננס?
הדיסוננס הקוגניטיבי, נכון? סמכות, שמישהו נראה סמכותי, שמישהו דומה לך.
מעולה. אז אני רוצה להגיד לך המון תודה, מזמינה אתכם להזין לכל יתר הפרקים שכבר התפרסמו, להיכנס לאתר של לירז מרגלית, תעשו גוגל לירז מרגלית, תמצאו את כל המאמרים המדהימים שלה, מוזמנים להיכנס גם לאתר שלי, yael.co.il, לכתוב לנו כאן בתחתית, כל שאלה נשמח לענות, ושיהיה יום מעולה. תודה רבה לירז. ביי ביי, להתראות.